טוב, אנחנו למדנו שיהודי, כאשר מקיים מצוות, ממשיך אור אלוקי גבוה. למרות שהמצוות שהוא מקיים הן מצוות במעשים גשמיים, אז הוא אמר למה הדבר דומה לגרעין שאנחנו זורים באדמה, אז למרות שהגרעין עצמו אין לו טעם ואפשר לאכול אותו או סתם משהו יבש, אבל בכל אופן כשזורים אותו באדמה, אז מתעורר הכוח האינסופי שיש באדמה, ומתחבר לגרעין, וצומח כאן פירות רבים. אותו דבר בנמשל, המצוות שיהודי עושה, למרות שמדובר במעשה גשמי, מצווה גשמית שיהודי מקיים, אבל המצווה הזו ממשיכה אור אלוקי גדול מאוד. והדגשנו שזה דווקא יהודי. כי אם גוי יעשה את אותה מצווה, לא יהיה כלום. זה בדיוק כמו שהמצווה תהיה על השולחן, לא יהיה כלום. צריך להיות בשביל זה יהודי. גם זה דומה לצמיחה אמרנו, כי אם אדם זורע במדבר לא יצמח. צריך להיות בשביל זה מקום, קרקע מסוים, שיש בו את הכוח הצומח, ואז אפשר לצמוח. עכשיו הוא בא להסביר את המעלה של היהודי, ולמה היהודי פועל את העניין הזה, לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא דירה בתחתונים. והיינו, כידוע, שבחינת אינסוף נקרא קדוש ומובדל. הקדוש ברוך הוא אינסוף. ואינסוף פירושו שהוא קדוש, מה זה נקרא קדוש? הוא מובדל מהבריאה. לגמרי בלי שום ערך ויחס לכל העולם כולו. כמו שנאמר, אני הוויה לא שניתי. אם העולם היה תופס איזשהו מקום אצלו, אז היה פירושו של דבר שיש אצלו שינוי בין לפני הבריאה לאחר הבריאה. כמו אדם שיש לו בית. אז זה לא אותו אחד לפני שהיה לו בית, אחרי שיש לו בית. אחרי שיש לו בית, הוא טרוד בבית, הוא עסוק בבית וכן הלאה. אותו דבר, כל דבר אצל האדם, הדברים שהוא רוכש וקונה ומשיג, משנים אותו. אבל אצל הבורא אומרים, אני השם לא שניתי. שום שינוי לא נהיה אצלו בין לפני הבריאה לאחר הבריאה. למה אין שום שינוי אצלו? כי העולם לא תופס מקום. העולם הוא עין באפס, והוא קדוש, הוא מובדל, הוא למעלה מכל זה. ואתה הוא קודם שנברא העולם. ואתה הוא לאחר שנברא העולם. אין שום שינוי, כמו שאומרים כל בוקר בתפילה. אין שום שינוי בין לפני הבריאה לאחר הבריאה, כי הבריאה לא תופסת שום מקום אצלו. והכל ירוממו חסלע. כל הנבראים, כולם מרוממים את הבורא לנצח, כי הוא בעצם מרומם מכל הבריאה. אז אם הוא כל כך מרומם, ואם הוא כל כך אינסוף, והבריאה אינה תופסת שום מקום, אז איך בכל זאת נהיה העולם? איך בכל זאת יש נבראים ויש מציאות? אומרו שיוכל להתאבות עולמות, כדי שיהיה אפשר, שיהיה מציאות של עולמות מוגבלים וקטנים וכולי וכולי, הוא רק על ידי מלכותך. כיוון שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו, והוריד את זה עד לבחינת ספירת המלכות. ספירת המלכות היא ספירה כזו שמאפשרת מציאות של דברים זרים ונפרדים. כמו שידוע שמלך, הוא יגיד את זה בהמשך עוד שורה שניים, מלך, כדי שהוא יהיה מלך, הוא צריך שיהיו אנשים שהם זרים לו. כי אם יהיו לו בנים, אז כמו שלפעמים כתוב, אם אדם יש לו 100,000 בנים, יכול להיות אבא שלהם, לא מלך שלהם. כדי להיות מלך, אין מלך בלא עם. מה זה עם? עם זה מלשון עוממות, דברים קבועים. דהיינו, מציאות זרה ונפרדה, לא חלק ממנו, לא בן שלו, ואז הוא יכול להיות מלך עליהם. אז הקדוש ברוך הוא אותו דבר, כדי ליצור מציאות זרה, כדי ליצור מציאות נפרדת, כדי ליצור ישות, אז יצטמצם לספירת המלכות, ועל זה נאמר, מלכותך, מלכות כל עולמים. מה זה מלכותך, מלכות כל עולמים? אז הפירוש הפשוט הוא בדיוק הפוך מהפירוש החסידי. הפירוש הפשוט אומר, מה זה מלכותך, מלכות כל עולמים? הוא בא לומר שאפילו בעולמות הכי נמוכים, גם שם נמצא המלכות של הקדוש ברוך הוא. חסידות באים לומר הפוך, אפילו העולמות הכי גבוהים, גם הם כדי להתאבות היו צריכים את הצמצום של בחינת המלכות. כל עולמים, כל העולמות, לא משנה, הכי גבוהים והכי נמוכים, בלי ספירת המלכות, אין להם שום מציאות, כן? זה העניין של מלכות. אין מלך בלא עם. צריך להיות המלכות, כשהיא מתגלית, נהיה עם, עם מלשון זרים ונפרדים. השתבח שמך על עד. אבל כאן, במאמר הזה, בא דגש מעניין. דרך כלל אנחנו מדגישים רק את הצד הזה, שמה ספירת המלכות פועלת? היא מצמצמת את האור כדי שיהיו עולמות נבראים נפרדים. פה במאמר הוא מדגיש גם את הצד השני. המלכות לא רק פועלת את המציאות של הנברא הנפרד. עכשיו היא פועלת שהנברא הנפרד הזה יתבטל אל המלך. תהיינו, זה הלוך וחזור. זה לא רק ליצור אותו, אלא עכשיו לבטל אותו. זה מה שהוא אומר במשפט הבא. וכמשל, עניין המלך, מה תפקיד המלך? מה פרוש? פלוני מלך. מה פרוש הוא מלך? שכל העם בטלים למלך. אז מצד אחד יש כאן עם, אבל ביחד עם זה, מה מרגישים העם כלפי המלך? ביטול. דיינו שמהפך מיש לעין. קודם כל הוא יוצר את היש, ועכשיו החידוש הוא שהיש הזה התבטל אל העין. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אם הוא היה נשאר עם עולמות עליונים, אם הוא היה נשאר עם מלאכים, אם הוא היה נשאר עם נשמות, אז ישות לא הייתה, היה רק ביטול אליו. ברגע שהוא יצר עולמות נמוכים, כמונו, עולם העשייה הגשמי, נוצר ישות. נוצרו נבראים שמרגישים את עצמם, יש. אבל מה עכשיו העבודה של הנבראים האלה שמרגישים את עצמם יש? להתבטל אל הבורא, להתבטל אל העין. וזה רק יהודי יכול. כל העולם כולו הוא יש שנשאר יש. המלאכים הם עין והם כל הזמן עין. מה המעלה של יהודי בעולם הזה? מצד אחד הוא יש, והעבודה שלו להתבטל אל העין, להתבטל אל הבורא. זה מה שאומר, כמשל, לעניין המלך שמהפך מיש לעין, להיות הכל בתהילים נגדו. ככה זה בגשמיות, תפקיד המלך. כמו כן למעלה, אותו דבר באלוקות. כשאומרים אין מלך בלא העם, אז מה הפירוש? מלשון עוממות. עם זה מלשון עוממות, דיינו דברים קבועים, דברים רחוקים. שהוא בחינת יש ונפרד. ומה עכשיו המטרה, אחרי שנוצר היש הזה, להתעבוד בבחינת ביטול ועין. המטרה היא שהיש הזה עכשיו יעבוד על עצמו ויתבטל אל העין, יתבטל לבורא. וכמו במלאכים, להיות כמו מלאך. מה כתוב על מלאך? מלאכים כתיב, וצבא השמיים לך משתחווים. אז מה בעצם מתקבלים מהמשפט הזה? מתקבלים לומר שכל המלאכים משתחווים אליו, במילים אחרות, כל המלאכים בתהילים לבורא. אבל אצל המלאכים זה לא חוכמה שהם בתהילים. אין להם שום יצר הרע שאומר להם לא להיות בתהילים. הם לכתחילה נבראו ככאלה שבתהילים. אך מלאכים הם אינם מבחינת נפרד כל כך. המלאכים לא נפרדים, אז מה החידוש שהם בתהילים? אצל מי הוא החידוש שהם בתהילים? אצל אחד כזה שמרגיש את הישות שלו, ויש לו תאוות, יש לו רצונות, והוא מבטל אותם כלפי הבורא, זה החידוש. ודווקא ישראל למטה. זה המעלה של יהודי שנמצא פה בעולם הזה. שהם בתכלית בחינת עוממות ונפרד. היהודי שנמצא פה למטה הוא באופן של עוממות, הוא עם, הוא נפרד, הוא יש, יש לו גוף, יש לו תאוות, יש לו יצר הרע, יש לו רצונות. ושם הוא עיקר בחינת גילוי המלוכה. פה מתגלה המלוכה של הבורא דווקא דרך זה שהיהודי מתבטל, על ידי בחינת הביטול מיש לעין. מה שאין כן ברא, בן, קרא דאבוע. על בן כתוב שהוא חלק מאבא, אז זה יכול להיות האבא הוא אבא שלו, ולא בבחינת מלך. כדי לקרות מלך, צריך להיות דווקא משהו כזה, שהוא מרגיש זר ונפרד ומתבטא. ולכן דווקא תהיו אתם ארץ חפץ. הביא את הפסוק שעם ישראל נקראים לפני הקדוש ברוך הוא, ארץ חפץ. ארץ חפץ פירושו, אתם הארץ שאני חפץ בו. אז זה כמו בצמיחה. איפה אפשר לזרוע? בארץ חפץ, בארץ שיש שם כוח הזריעה. תזרע במדבר, לא יצמח כלום. אותו דבר בנמשל, עם ישראל הם נקראים ארץ חפץ. כשיהודי קיים מצווה, הוא זורע בארץ המתאימה, אז הוא מתבטא לבורא ואז צומח. ששם עיקר גילוי הרצון והחפץ. על ידי ישראל דווקא, במעשה המצוות הגשמיים, דווקא יהודי. ודווקא שיהודי קיים מצוות במעשה, לא מספיק שהוא יהיה לו רגש לבבי לבורא. רגש לבבי למלאכים יש רגש יותר מעלה מהיהודי. החידוש אצל היהודי זה שהוא לוקח קלף גשמיים וציצית גשמיים, שגם המלאך לא יכול. והוא מקיים את המצוות הגשמיים, אז יוכל להתאבות בחינת צמיחה הנעל. אז אפשר לצמוח. יש את הבאים ישרש יעקב, ואז יש את יציץ ופרח יצא. וזהו, זה גם מה שמרומז בפסוק, אישה יראת השם, היא תתעלל. מה המרומז פה בפסוק? הפסוק הזה אומר את כל מה שאמרנו כרגע, מקופל בפסוק הזה. למה? נתחיל לראה מילה מילה. מי זאת אישה? עם ישראל. עם ישראל נמשלו לאישה. שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן. ככה בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, ועם ישראל נקראת בשם קלה. וכנסת ישראל נקראת בשם קלה. עכשיו, מה רוצים שיהיה בכנסת ישראל? היא תתעלל. מה זה היא תתעלל? המילה תתעלל זה כמו הילה. הילה זה אור. היא תתעלל, היא תאיר. היהודי יאיר. האישה, עם ישראל, היא תתעלל, היא תאיר. תתעלל לא מלשון שהיא תעלל את הבורא, אלא פירושו, היא תתעלל, היא תהיה מוארת. איך היא תהיה מוארת? אז בא הפסוק ואומר עוד משפט חשוב. יראת השם. מה זה נקרא יראת השם? יראה זה קיבוץ, ביטול. מי שירא, פירושו הוא בטל כלפי אותו אחד שהוא ירא ממנו. אז אומרים, כאשר האישה, כאשר עם ישראל, יראת השם, יהיה לו ביטול הבורא, אז היא תתעלל, אז יאיר עליה האור האלוקי, אז יצמח עליה כל ההערות שהמצוות פועלים. זה המעלה, שיש ישות שבטילה, זה מה שנראית על השום בפנים, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן. כנסת ישראל נקראת בשם בחינת קלה, בחינת עירה, אישה עירת השם, שהוא בחינת עירה וביטול, ועל ידי זה היא תתעלל. מה זה היא תתעלל? שנעשה בחינת הערה וגילוי, מלשון בהילו נערו. בהילו נערו זה נער מאיר, ככה יהיה הערה על עם ישראל. וזהו הבאים ישרש יעקב. זה מה שהתחלנו עם זה את המאמר, את הפסוק. הבאים, עם ישראל מגיע למצרים, ישרש יעקב. מה זה ישרש יעקב? כמו שמכניסים את השורשים לאדמה, לוקחים גרעין יבש. איפה זה בנמשל? היינו, ההשרשה למטה, במה מתבטא ההשרשה למטה? הוא בחינת המצוות. מצווה, כל מצווה זה גרעין. כל מצווה גשמית זה כמו גרעין גשמי ששמת באדמה. שירדו מבחינת רצון העליון. הקדוש ברוך הוא יש לו רצונות אינסופיים. הוא הוריד אותם לדברים גשמיים. כמו הכוח הצומח. כוח הצומח הוא כוח בלי גבול, יכול להצמיח ולהצמיח עד אינסוף. אבל כדי שיצמח, אתה צריך להכניס באדמה גרעין. תכניס באדמה אבן, לא יקרה כלום. זאת אומרת, הגרעין מכיל בתוכו את הפוטנציאל שיכול לעורר את כוח הצומח ולהביא בלי גבול. זה בעצם המצווה, יש לה את הכוח לעורר ולגלות את הרצון האלוקי הבלתי מוגבל פה למטה. להתלבש בדברים גשמיים. אז הפסוק אומר, הבאים ישרש יעקב. לא כתוב את המילה ישראל על הישרש, כתוב את המילה יעקב. מה הסיבה שמקשרים את ההשרשה דווקא ליעקב? אז אומרו, מבחינת יעקב, כי הפירוש המילה יעקב זה יוד עקב. המילה יעקב הרי בנויה משני חלקים. יש את היוד, יש את העקב. היוד הרי על השורש העליון. העקב, חלק הכי תחתון. אז אומרים, מה זה יעקב? היוד יורד עד העקב. כשאתה משריש, אתה יורד למטה. אתה מתעסק עם מצווה גשמית, אבל תדע לך מה נמצא בעקב? היוד. לכן הבאים ישרש, אומרים דווקא יעקב. יעקב זה בחינת יוד שירדה בבחינת עקב למטה. ועל ידי זה, כאשר היהודי ישריש ויקיים את המצוות למטה, יציץ ופרח ישראל. מה זה יציץ ופרח ישראל? להיות בחינת צמיחה. מהאלם אל הגילוי. זה יוציא החוצה ויגלה את כל ההערות הגדולות. נראה עוד כמה שורות. וזהו, זה גם מה שאומרים בתפילה, זורע הצדקות, מצמיח ישועות. על ידי הזריעה, מה זה הזריעה? זה בחינת המצוות וצדקה שכל אחד נותן. כשיהודי נותן צדקה, כשיהודי מקיים מצוות, תדע לך, אתה זורע צדקות, אתה מצמיח ישועות למי? לעצמך. דהיינו, הוא רק לזכותינו. הקדוש ברוך הוא נותן לך את ההזדמנות לתת ליהודי צדקה, לא בשביל היהודי ההוא, בשבילך. דיינו, כי בוודאי הקדוש ברוך הוא בעצמו היה יכול לפרנסה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת פרנסה לאותו עני, היה יכול לתת לו, לא צריך אותך בשביל זה. יש לו הרבה דרכים למקום. יכול לגרום לו שהוא ימצא מציאה ויהיה עשיר. למה הוא עשה אותו עני וגרם לך לתת לו את כמה פרוטות או כספים שאתה נותן לו? ואינו אלא לזכותינו. זה רק בשביל שאנחנו נזכה להיות מצמיח ישועות, בחינת צמיחה מהאלם אל הגילוי, על ידי מעשה המצוות. כשאתה עושה מצווה, אתה בעצם זורע, ותדע לך שהזריעה הזו תצמיח הרבה מאוד. אז ככה צריך להתייחס לכל המעשה המצוות, בדיוק כמו שאדם מכניס גרעין לאדמה, שיצמח מזה צמיחה מאוד מאוד גדולה.